אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזקין. ואני אומר, אף לשואל. ואבא מודה לי. אבא זה רב. כך הרש"י אומר, עוד מעט נראה. יבא אלו, אחי כאמר, אף לשואל שמין ואבא מודה לי, עוד אילמה אחי כאמר, ואני אומר, אף לשואל, אין שמין ואבא מודה לי. תשמע דאוג אבא דשאין נרגה מחברי, תברה. עד על כמי דרב. אמר לזיל שלים לנרגה מעליה. שמע מינה אין שמין. עד רבה, מדי אמרי לרב כהנא ורבסי לרב דינה אחי ושעתי, דינה אחי ושעתי, שמע מינה שמין. כן. אז קודם כל, מה זה עניין השומה? אמר שמואל, אומר רש"י, מנהג דיינינו, שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן. שאם גנב וגזל בהמה וכלים ונפחתו אצלו, אין שמין הנבלה והשברים לבעלים שיחזיר גנב הפחת, אלא ישלם בהמה וכלים מעולים והשברים שלו. כן? ברגע שיש איזשהו נזק, סוג של נזק, של גניבה, גזלה, לא אחד. אז השאלה עכשיו, מה קורה אדם גנב? גנב לצורך העניין איזה, אני יודע מה, דין גינה לצורך העניין, ונשבר. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, ישלם לו גיטרה חדשה, הוא ייקח את השברים, ישלם גיטרה חדשה. אפשרות שנייה, יחזיר לו את הגיטרה שלו וישלם לו את ההוצאות של התיקונים. בסדר? ישלם לו, יעשה שומה בעצם, כאילו כמה שווה הגיטרה עכשיו פחות, ויוסיף לו את ההפרש. הוא כבר ידאג לתקן, לעשות עם זה מה שהוא רוצה. בסדר? זה הנקודה של שמין. שמואל אומר, לא שמין לא לגנב ולא לגזלן. אדם שגנב או גזל, הוא צריך לשלם עכשיו חדש, לא עושים שומה. בסדר? אלא אם כן, כאילו, מדובר במקרה לכאורה שזה לטובת הבעלים, לא לטובת הגנב. זאת אומרת, אם הבעלים אומר, תקשיב, אני רוצה את הפרה שלי, אפילו שהיא עם רגל שבורה, אז ברור שהוא יכול לבקש שהוא יחזיר לו אותה וגם וישלם לו על הנזק. אבל מדובר במצב שהבעלים לא רוצה, כן, הוא אומר, אני רוצה חדש, אני לא רוצה עכשיו גיטרה שבורה, קניתי גיטרה חדשה, לא רוצה גיטרה שבורה ולתקן אותה, אני רוצה גיטרה חדשה. אז אין שמין לגנב ולגזלן, בסדר? ידוע לתחתונה. לעומת זאת בנזקין, שמין. אדם שהזיק, בטעות או לא בטעות, הזיק משהו של חברו, עושים שומה. בסדר? הוא לא צריך לשלם לו עכשיו חדש, אלא עושים שומה כמה שווי הנזק, כמה פחת השווי של החפץ בעקבות הנזק. והוא משלם רק את ההפרש, והחפץ השבור הולך לבעלים. שמואל מוסיף, ואני אומר אף לשואל. מה זה ואני אומר אף לשואל? לא יודע. הגמרא מתלבטת. הרי אמרת חלק שמין, חלק לא, כן, חלק לא שמין, חלק אין שמין. כשאתה אומר אף לשואל, הכוונה אף לשואל שמין, זאת אומרת כמו נזקין, או אף לשואל לא שמין, כמו לגנב ולגזלן. טוב, אומר, ואבא מודה לי. אז רש"י אומר, אבא מי זה? אבא זה רב. מה יש לכם לומר על הדיבור המתחיל הזה? כן, אני אומר אף לשואל ואבא מודה לי, אומר רש"י רב. מה יש לכם להגיד על זה? מה? אתה אומר זה הביטוי אבא, סתם שאלה מעניינת למה קוראים לרב אבא, אבל זה ככה הכינוי שלו. אבל מה מוזר פה?
מה?
הוא מוסיף, הוא אומר שזה רב. אתה אומר, אני ידענו כבר שזה רב. אוקיי. אז עוד מעט נראה מה באמת רש"י מוסיף, אבל יש פה דבר מוזר בדיבור המתחיל. מה הדיבור המתחיל? מה עוד צריך לכתוב בדיבור המתחיל?
אבא.
אבא, רב. מה זה? ואני אומר רב לשואל ואבא מודה לי, רב, כאילו מה? בסדר? אז זה צריך לשים לב. גם כאן, זה כלל חשוב. כן. זה כלל חשוב ברש"י, לשים לב לדיבור המתחיל. זה מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים לומדים מזה הרבה דברים מה שרש"י רוצה להגיד. אז זה מתבהר לפי דברי ירושלמי. רב יהודה בשם שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן ולא לשואל אלא לנזקין. ואני אומר אף לשואל, אין שמין, הוא כן שמין לא שואל ואבא מודה לי. שואלת הגמרא, אומנו, אבא, רב? או אבא בר אבו, כן? האם אבא זה רב, או אבא כאילו שהוא הבן שלו, כן? שהוא הבן של אביו, בסדר? אמר רב חיסדא, נעשה עיקר תפילה. מה זה נעשה עיקר תפילה? זה פני משה מפרש בתמיהה, נעשה עיקר תפילה. כלומר, רב חיסדא מתמיה על שמסתפק אם הוא רב או אביו. פשיטה של רב מתכוון. די עלה באביו, וכי שייך לעשות מעיקר תפילה ולומר ואבא מודה לי? לא יכול להיות. כן, אין זה דרך כבוד, אלא היה לומר לו הדין בשם אביו. אם הוא אומר כמו אבא שלו, גם אם הוא אמר קודם, ואחרי זה אבא שלו אומר, סובר גם ככה, היה ראוי שהוא יגיד, אבא שלי אומר ככה, מצד כבוד אביו. כאילו, מה אתה אומר? אני ואבא שלי ככה. כאילו, מה, זה לא ראוי. לא יכול להיות שאת העיקר, האבא זה העיקר, הוא הופך אותו פה לטפל, שהוא נטפל אל הבן.
אבל שבאמת הבן אמר את הדעה, ואבא אמר נכון.
יכול להיות. אבל אם, גם אם זה ככה, מצד כבודו היה ראוי להגיד, אבא שלי אומר ככה. ואני גם חושב ככה. מצד כבוד אביו. אלא, אם זה רב, זה מובן. אם אבא זה רב, בסדר, יש אמוראים, אז הוא אומר, גם רב אומר גם כן ככה. זה מובן. שם חברו אותה, אומר, חברו אותה שלי גם כן אומר ככה. בסדר? לפי זה מובן רשי. רשי, למה הוא כותב את כל הדיבור המתחיל? כי מזה הוא יודע שזה רב. מכל המשפט הזה הוא יודע שזה רב. ואני אומר אפילו של אבא מודה לי, מהמשפט הזה מובן שאבא זה רב. בסדר? אם הרגת ביטוי אבא, לא הייתי יודע אם זה באמת אבא שלו או שזה רב. בסדר? אז זה הייתה מערה ככה מהצד, שזה רווח בפני עצמו. בסדר? לשים לו לדיבור המתחיל ברשי, אפשר ללמוד מזה הרבה דברים.
למה? כאילו רשי
מסביר
איך הוא מגיע לדברים,
למה שהוא יגיד? כן, רשי, כשהוא... מה זאת אומרת מסביר? רשי אומר, כאילו, הוא אומר לך, כאילו, תשים לב לצורה שבה שמואל אומר את זה, תבין שהוא, שמה שהוא בא להגיד, שרב פה הוא זה שמודה לו. עכשיו, יש לזה משמעות, כי... אנחנו יודעים ששמואל ורב, נכון? אז הם היו ברי פלוגתא, כן, זוג כזה שתמיד יש מחלוקות ביניהם, כשיש כלל ידוע שבאיסורים הלכה כרב, ובדין הלכה כשמואל. אז פה יש דבר מעניין, שיש משהו כאילו ששמואל אומר, תקשיב, פה רב מודה לי. סתם זה הרע מעניינת, כאילו. זה לא שסתם זה רשי כאילו בא ורואה צורך להגיד פה... תדע, זה רב. כאילו בסדר, מה זה, כאילו מה זה עקרוני מאוד להבנת הסוגיה, אם זה רב או שזה אבא שלו. גם ירושלמי למה הוא כל כך... אז קודם כל זה הערה חשובה בפני עצמה. כן, חשוב לדעת. לעולם יהיה בעל שמו עמד לפניך. מעניין אותנו לא רק התוכן עצמו של המאמרות, להבין גם מי אמר אותו. קודם כל זה לומר דבר בשם אורו מביא גאולה לעולם. ופה בסוגיה נראה גם שזה יותר מזה. זה יש איזו משמעות גדולה שזה רב. בסדר? כי יש משמעות לא רק לדברים עצמם, אלא גם למי אומר אותם. אותו משפט שנאמר על ידי מוראים או תנאים שונים, הוא יכול לקבל משמעות שונה. יכול להתחבר לזה שיטה שלהם. בסדר? ואחד הכללים פה שנעסוק זה לשיטתו כאן בסוגיה. וכלל אחד, להבין פה את המחלוקת, לא מחלוקת פה. בדרך כלל יש מחלוקות בין רב לשמואל. פה יש משהו מיוחד שרב מודה לשמואל. בכל אופן, שואלת הגמרא, מה הוא מודה? כאילו מה הם אומרים פה בעצם? האם הם אומרים, שמואל אומר ורב מודה לו, שלשואל שמין או שלא שמין? תשמע, אותו אדם שאל גרזן מחברו, שבר אותו, בא לרב, הוא אמר לו, לך תשלם לו גרזן מעולה. לך תשלם לו גרזן מעולה. זאת אומרת, את השברים תיקח לך, ואתה תקנה לו גרזן חדש. שמע מינה, אין שמין. סימן שלא שמין לשואל, שאין את ה... הוא לא יכול להחזיר רק את ההפרש, הוא צריך להחזיר חדש. אומרת הגמרא, עד רבה. רגע, עצרת באמצע הסיפור. מדי אמרי לרב כהנא ורב אסי לרב דינא אחי ושתיק. שמע מינה שמין. מזה שרב כהנא ורב אסי באו לרב, אמרו לו, אחרי הסיפור שאמרת שלום לו גרזן מעולה, אמרו, דינא אחי, מה, זה הדין? ורב שתק. מזה שהוא שתק, סימן שמה? שהוא כאילו... הם... הוא אמר, וואלה, אתם צודקים, כן? כאילו, באמת זה לא היה דין, כן? ושמע מנה ששמין, לא יודע מה היה שם, אבל הדין הוא שכן שמין. אז בעצם, מהגמרא לא כל כך ברור מה המסקנה, נכון? יש ראייה לכאן וראייה לכאן. אבל מה שיש לנו פה כן, עוד, איזה כלל? נכון? שאלה בלי תשובה, שפה זה עוד מהמקומות שהמקור של הכלל הזה נאמר, נכון? תמיד אנחנו מביאים, שהרב קוק מביא מהרמ"א מפנו, על כל מקום שנאמר, שת תקרב.
זה כאילו סותר את המקום.
למה?
כי מנסים להוכיח מפה שהוא כאילו, שהוא חזר.
אז עוד מעט נראה בזה סותר, בסדר. אבל פה ממש יש שת תקרב, שעל זה אמר הרמ"א מפנו, את הכלל הזה, כל מקום שנאמר שעת תקרא, והרב קוק מרחיב את זה כבר גם דברים נוספים, לא רק שעת תקרא, וראינו לזה בעבר דוגמאות, נראה בעזרת השם גם כן עוד דוגמאות על זה, שזה כל מקום בעצם שהגמרא יש בשאלה בלי תשובה, זה רמז שיש כאן עניין עמוק. בסדר? אז עוד פעם, יש לנו שאלה, בעצם רב כהנא ורב אסי, רב פוסק שלא שמין בשואל, הוא אומר תחזיר לו גרזן מעולה, רב כהנא ורב אסי כאילו שואלים אותו, לא יכול להיות שדין ככה, והוא שותק. אז גם כן צריך להבין ממה נפשך, אם הוא באמת סובר ככה אז למה הוא שותק, ואם הוא לא סובר ככה אז למה הוא פסק ככה מלכתחילה. כאילו הם לא אמרו לו גם איזה טענה, כן? כל מה שהם שואלים אותו, דין האחי, כן, דין האחי, כאילו זה מה שאמרתי, הוא שותק, מה קרה? כאילו מה ירער לרב, במרכאות אני אומר, מה ירער לו את הביטחון? כאילו, זה שרב כהנא ורב אסי שאלו אותו? מה, הם לא אמרו לו איזה ראייה נגד, הרי היה לו איזה סברה כשהוא אמר את מה שהוא אמר. אז זה שעכשיו רב כהנא ורב אסי שאלים אותו, זה גורם לו עכשיו כאילו לחזור בו? מה גם שלא כתוב שהוא חזר בו. אז פה אנחנו נכנסים לכלל, בואו רגע ניכנס אליו קצת, ראינו אותו הרבה פעמים, וטוב לראות אותו עוד פעם. הרב באיגרת קוף ג' מדבר על ההבדל בין בבלי לירושלמי, מדבר על הרמזים שבגמרא שהם מובילים אותנו לעומקים יותר פנימיים, שהוא אומר שבירושלמי זה יותר נפוץ, וגם בבבלי יש המון דוגמאות כאלה. בכל אופן, באותו הדרך המתעלה מניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה נטיית הערות העליונות, ישנו גם כן מין עומק שכלי שמכל מקום מדרך לפרשו בחתימת תלמוד, והוא מסור לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב. וירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה דביר דארץ ישראל. כן, יש עומק שכלי בדרך שמתעלה מעל ניתוחי הסברות הפשוטות, מעל הדרך הרגילה של הגדרות, החקירות, הסברות הפשוטות שבגמרא שרגילים אליהם, ופונה נטיית ההערות העליונות, לדברים יותר עמוקים, כן, יותר משמעות, יותר רוחנית, יותר עליונה, יש שם עומק שכלי, אבל שאין דרך לפרשו בחתימת התלמוד. התלמוד נחתם בצורה כזאת שלא נכנסו אליו בצורה גלויה הסברות הרוחניות המופשטות, אבל, אומר הרב, זה לא שזה לא שם, אלא הוא מסור לתלמידי חכמים משכילים בשכל טוב. זאת אומרת, הגמרא מוסרת, כאילו משאירה מקום לתלמידי חכמים משכילים בשכל טוב, לבוא ולחשוף את אותם סברות רוחניות עליונות, אבל זה לא מפורש בגמרא. הגמרא נחתמה בצורה כזאת שאפשר ללמוד אותה בלי לשים לב לדברים האלה, היא כתובה כאילו על הרובד הנגלה יותר, כן, יותר מעשי, יותר מוגדר. אבל הסברות הרוחניות מוסרות לתלמידי חכמים משכילים בשכל טוב, הירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה דביר דארץ ישראל. בכל אופן אומר אבל אחר כך שגם בבבלי יש כזה דברים רמזים למכביר, וכבר כתב רמ"א מפנו, בכל מקום שיש שעת תקרב היה בזה עניין נסתר, יש בזה כמה פנים זה לפנים מזה, כל שהשכל יותר כללי ומשוטט יותר מעניינים דקים ודע לו פלפול מועט, והכלליות של השכל עצמו נמשכת משפע של רוח הקודש עד אשר אפילו בדרך רחוק הרבה יש בו איזה רושם, וזה הרושם הוא עיקר הבדל שבין הבבלי לירושלמי. משום אחי לדידן הבבלי עיקר, לדרך הלימוד הפשוט מוסבר בו בהרחבה, ומכל מקום, לכל עד שחדש השם יתברך לב חדש עולמו, ויוחזר כוח קדושת ארץ הקודש בגלוי, יגלה האור של ירושלמי מצד סגנונו הקצר והעמוק שמסתיים ממהלך שכל עליון, והאגדה המקובלת, כן, שעוברת בקבלה, מחוברת בה עם ההלכה בדרך פעולה נסתרת. כן, אז הרב אומר, מביא את הכלל מהרמ"א מפנו שעוד מעט נראה אותו במקור, כל מקום שיש שעת תקרא והיה בזה עניין נסתר, יש בזה כמה פנים זה לפנים מזה, כמה רבדים, כן, עומק בתוך עומק, ככל שהשכל יותר כללי יותר משוטט בעניינים דקים, דלו פלפול מועט. הרב חוזר לדבר עכשיו על הכלל, זה רק על הדוגמה שעת תקרא, חוזר לדבר על היחס בבלי ירושלמי, שככל שהעסק הוא יותר כללי, השכל הוא יותר כללי, שבארץ ישראל יש מקום לשכל כללי, דיברנו על זה, זהב הארץ היא טוב, הזהב הוא הכלל, ארץ ישראל כוחה להפוך פרטים לכללים, לאחד אותם, ולכן יותר הכלליות של השכל עצמו נמשכת משפח של רוח הקודש. וזה העיקר ההבדל בין הבבלי לירושלמי, שבירושלמי יותר בא לידי ביטוי אותה רוח קודש כללית, שהיא זאת שמחיית ההלכות, ובבלי זה פחות ניכר הדבר הזה. ודווקא בגלל זה הבבלי בשבילנו הלימוד העיקרי. כי אנחנו, מהרב, אנחנו עוד יש לנו, עוד לא הגענו לכלליות כזאת של השכל. אמנם אנחנו כבר מתחילים לעלות לארץ ישראל, אמנם כבר לאט לאט מתחילה לחזור הרוח הכללית, אבל בטח בגלות, וזה תהליך עד שעולים ממנו לארץ ישראל, הבבלי הוא העיקר, כי הבבלי דווקא זה שהוא מתעסק בפרטים, ולא מתוך רוח הקודש הכללית, אז אנחנו שכרגע חיים יותר בצורה פרטית, וגם השכל חושב יותר בצורה פרטית, מנתחת וכולי, הבבלי יותר מתאים למהלך הנפשי השכלי הזה, אבל ככל שנתקדם תהליך הגאולה, אז ודאי אומר הרב שהמשקל לאט לאט ישתנה, והירושלים יתפוס מקום יותר ויותר מרכזי, לכאורה, הרב לא כותב, אבל לא שהבבלי ייעלם, חס ושלום, כן? בסופו של דבר, כנראה שיהיה איזשהו איזון ואיזושהי שלמות בין שתי המדרגות האלה, שפעם דיברנו על זה, היחס בין חושך לאור, שבסוף, כן, בין פרטים לכללים, שבסופו של דבר, הקומה השלמה נבנית, כשמגיעים לכללים מתוך הפרטים. אז כנראה שיהיה איזשהו תהליך של איזושהי הרמוניה בין הבבלי לירושלמי, וכל האוצר הרוחני האדיר שהתפתח כל שנות הגלות, הוא לא ילך לאיבוד, אלא על גביו תיבנה קומה נוספת, שתיקח, תאסוף את כל הפרטים האלה, את כל החידוד של כל הפרטיות הזאת, כי כשנמצאים רק באור הכללי, אז מפספסים קצת לפעמים בפרטים. אתה מבין את העיקרון הכללי, אבל אתה לא מספיק תמיד רואה איך זה מתפרט לכל הפרטים. ודווקא התורה שהתפתחה בגלות, היתרון שלה, זאת אומרת, החיסרון הוא היתרון. דווקא שזה היה חושך, ודווקא שהאור הכללי קצת נעלם, והכל היה דל דמות של הלכה, אז היה התעסקות והתפרטות מאוד מאוד גדולה, והגדרות מאוד ברורות, מאוד חדות, כן, וניתוחים ומחלקות. ועכשיו אפשר לעלות עם כל ההתפרטות הזאת לארץ ישראל, ולאט לאט להרים אותה אל האור הכללי, ויהיה איזושהי אחדות גדולה בין הפרטים לכללים. הערה, כאילו, בתוך יגרת קוף ג' נושא רחב בפני עצמו. המקור של הרב לגבי סיפור של שעת יקרא ברמה מפנו, ספר יונת אלם, אומר הרמה, עוד מצאנו בגמרא פעמים רבות, רב כהנא ורבשי או רבסי, מה קשור לבשעת יקרא? שתוספות בכמה מקומות, הוא נותן שתי אפשרויות ללמוד את השתיקה הזאת, הזכרנו את זה כבר הרבה פעמים, זוכרים שתי אפשרויות? זה מצוין, זה הרמה מפנו, עוד רגע, אבל לפני זה תוספות זה הודעה. בניגלה, תשובה בניגלה, או שהוא הודע לו. יפה. או שהוא הודע לו, או שהוא לא חשש בכלל לשאלתו. או שהוא אומר, שמע, השאלה שלך גורמת לי להסתכל מחדש על הדברים, מבטל מה שאמרתי. או שהפוך, השאלה שלך לא מתחילה, אז אני בכלל לא עונה. כאילו שאלת אותו תוך כדי שהוא אמר, זה משהו כזה, כן? לא מתחיל, השאלה לא מתחילה בכלל. אומר הרמ"א מפנו הסבר אחר. השתא מבעלן להודוי דבכולו דוכתי, הוא לא משאיר לנו איזה פינה, כן? בכולו דוכתי, בכל המקומות ששתק רב, טעמה רבה ומסתב רב לרב בסתרי תורה, כמו שאמרת משה. למימרא דלא כבתיו, על אותם גדול ומסתבר בסתרי תורה. למימרא דלא כבתיו, להגיד לא כמוהם. ואף אגב זה שתק לו בקהל עם משום כבשים ללבושך, יש מצווה להסתיר סתרי תורה, לכבוש אותם, כן? זה דבר שהוא צריך להיות נסתר, לא דורשים את זה, כידוע שמעשה מרכבה לא דורשים בשניים, לא יכול להיות את המספרים שם, כן? סדר ראשית, מעשה מרכבה, אז אותו דבר, כאילו סתרי תורה הדבר שצריך זהירות כשמגלים אותו, לא אפשר לכל תלמיד להעביר. אז לכן עכשיו בקהל עם, כששאלו אותו בשיעור הכלל יש את השאלה, הוא לא רצה עכשיו להגיד להם. אפשר דעד הרפרק לו בלחישה, יכול להיות שאחרי זה בחדר, שקט, אחרי השיעור, אמר לו תקשיבו, יש תשובה כזאת וכזאת, לא רציתי להגיד לכם בשיעור, אבל זו התשובה. ואי קמינה יודיל לך את הכבתי, ולפעמים אפילו הלכה כמו המקומות שרב שתק, לא תמיד. לפעמים הלכה כמו המקומות שרב שתק. ואז הרמ"א מפנו בא ומסביר ומראה כמה, לא מוכרים את כל המקומות, אבל כמה וכמה מקומות כשרב שותק, והוא מסביר את זה בהסבר מאוד פנימי, מאוד עמוק, והוא מראה, כן? הוא לא רק זורק איזה כלל, הוא גם מראה בפועל איך הוא בא לידי ביטוי הכלל הזה, והוא גם מסביר את המקום שלנו, לא את כל המקומות הוא מסביר, אבל אחד המקומות, המקום שלנו, הוא מסביר, עוד מעט נראה מה הוא מסביר. אבל לפני זה נתייחס רגע לשאלה של חיים. חיים שאל, לכאורה הגמרא שלנו היא אולי סתירה לכלל הזה, היא יותר מתאימה לתוספות, נכון? מה הגמרא שלנו אומרת? מזה שרב שתק, שמע מינה שכן שמין, שהוא כאילו הודע להם. לכאורה זה הוראה לתוספות. אז יש, נדמה לי בשוט חוות יאיר, הוא לא נראה לי מתחס לגמרא הזאת, אבל לגמרות אחרות, שאותו עיקרון של שאלה ששאלת, והוא אומר, בניגלה פוסקים לפי הכלילי פסיקה. זאת אומרת, אם אין תשובה בניגלה, אז לא פוסקים הלכה כמו הדעה הזאת. ובאמת נפסוק כמו רב כהנא ורב אסי. אבל בנסתר היה לו תשובה. ויש כאלה דברים שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בחינות כאלה. לסיבה, יש לו סיבה עמוקה למה הוא הורה לשלם גרזן חדש. למרות שהוא לא יכול להגיד, כאילו, בכלל הדין האחי, זה לא הדין, כי אני לא חושב להראות את זה כדין כללי, שזה הדין. אז באמת כדין כללי, מבחינתנו הוא חזר בו. זאת אומרת, התשובה של תוספות היא טובה בצד הניגלה, היא טובה בצד פסיקת ההלכה. כשרב שותק, לפעמים זה שהוא חזר בו. בסדר? שהוא, אומר, באמת הדין לא כך.
איך הוא יכול להביא בניגלות שכאילו, מה זה?
מה הרב יודע?
כן, איך כאילו, איך, מה?
לא, זה הקדוש אומר שכל דברי תנאים ומוראים זה נובע מסודות התורה. בסדר? כל דבר בניגלה, הוא מסביר עם חיים ויטל, כל דבר שאומרים תנאים ומוראים, כשר, פסול, תמי טהור, יש לזה סברות, יש לזה גם איזה סברות והגדרות פשוטות, שכליות, אבל הכל לא מתחיל מהסברות האלה, הוא מתחיל מסתרי תורה. כל תלמוד הדלון, כל התלמוד, כל הגמרא שלנו, הכל, כל מילה זה סתרי תורה שמתלבשת באיזה, במילים, בסברות, בהלכות, במחלוקות. בסדר? זה נותן מבט אחר לגמרי על הגמרא. בסדר? גם הקצת שאנחנו מצליחים לפעמים, גם כדרך דברי רבותינו, דרך הרב ויצמן, כן? שמצליחים קצת טיפה לפעמים לחשוף איזה משהו, זה כטיפה בים לעומת העומק האינסופי שקיים בגמרא. בסדר? רק שבשביל זה חשוב מאוד להתחיל כן מההגדרות ומה... אי אפשר לקפוץ לה, צריך מאוד חשוב להתחיל מההגדרות וכל מה שאנחנו מחנכים בישיבה, לבוא, להבין טוב את המחלוקות, להגדיר אותם, לראות איך זה יורד לפסיקת ההלכה, זה היסוד שבלעדיו אי אפשר גם להגיע לקומות הנוספות. אבל, אומר הרמ"א מפנו, נכון שבניגלה, כביכול הדין עכשיו הוא לא יהיה ככה, למרות שאומר לפעמים זה כן יהיה ככה, אבל צריך לראות מתי כן מתי לא. אבל יכול להיות שבניגלה הדין לא יהיה כמו רב, כי הוא כאילו שותק, אבל הוא לא חזר בו מהדעה שלו. הגמרא יודעת להגיד, יש מקומות שאומרת הד הרבה רב מאין. יש הרבה מקומות שאומרת, פה הוא לא אומרת את זה. זה לא סתם שהיא לא אומרת את זה. כי הוא לא חוזר בו. מצד אחד הוא לא חוזר בו, מצד שני הוא לא מורה ככה דין עכשיו, הוא לא אומר דין האחי.
אבל זה קשר לכל הפעמים שכן פסקת, כמובן, לא עוד שהוא שותק, עוד שיש לה תקרה. כי אז הוא אומר שהיה גם, תירוץ כאילו,
לא
אמר,
תראו את זה, לא, לפעמים פוסקים, צריך עכשיו כל סוגיה לגופה. או שנפסוק, כי תוספות יגיד פה, השאלה לא מתחילה בכלל, אז הוא יגיד, אז אנחנו מתייחס לזה, כאילו, מצד אחד, יש בחינה שבה השאלה לא מתחילה, יש בחינה עמוקה שבה השאלה טובה ויש תשובה עמוקה, אבל פסקת הלכה פוסקים, ויש מקומות שנפסוק הלכה כמוהו, לא מתוך הסוגיה הזאת, אלא מתוך סוגיות אחרות שאנחנו רואים שהגמרא תופסת את השיטה שלו, ואז יגרום לנו גם לפסוק כמוהו, אבל אז תתעורר שאלה, אז למה הוא לא ענה אם פוסקים כמוהו? בסדר? ובסדר. אז התשובה היא כי הייתה, זה לא מוכרח שכשהוא לא ענה תשובה, לא פוסקים כמוהו. לפעמים יש מצב שפוסקים מתוך מסורת. לדוגמה, כן, אם מסורת נקבל, ואם לדין יש תשובה. לפעמים הגמרא אומרת את זה, אם מה שאתה אומר עכשיו זה מתוך מסורת שקיבלת, אין בעיה, אנחנו מתבטלים, מסורת זה הדבר הכי גדול. אבל אם אתה אומר את זה מסברה או מאיזה לימוד, מאיזה דרשה, אנחנו לא מסכימים. ואז יכול להיות מצב שפוסקים כמו רב, כי הוא אומר, תקשיבו, מה שאני אמרתי עכשיו זה מסורת שקיבלתי מרבותיי, למרות שאני לא עונה לכם עכשיו תשובה. ואז נפסוק כמו הלכה, לא בגלל שיש לו תשובה בסתרי תורה, אלא בגלל שהוא קיבל מסורת. אבל בוודאי שאם יש מסורת, אז בוודאי שיש לה סיבה למסורת הזאת. ואז ננסה גם להבין מה הסיבה העמוקה שקשה על המסורת, אבל לא אומרים את התשובה על הקושייה הזאת. עכשיו כל סוגיה לגופה, צריך להבין איך פוסקים הלכה ומכוח מה. ופה צריך לעבוד לפי הכללים. או מצד סוגיה אחרת, או מצד שיש עוד מישהו שסובר כמו רב. בסדר? כל מיני כללי פסיקה שצריך להבין, בסדר?
כן. אז למה בכל זאת הוא פסק במקרה הזה?
שאלה מצוינת. צריך להתייחס אליה. בסדר? לצד הזה באמת שהוא שתק, הוא מגיד שהדינה לא ככה, אז שתי שאלות אנחנו צריכים להבין. אחד, מה הסברה העמוקה? ושתיים, בסוף כן הורה ככה ההלכה. לאותו אחד הורה הלכה, הוא לא קרא לו תחזור, בוא נשנה. כן? צריך להבין למה הוא הורה לו הלכה כזאת.
אולי כי זה מסורת, לא?
לא, בסדר, אבל אם נגיד שכאילו... אם נגיד שפה הוא לא פסק, שפה לא פסקו כמוהו, אם פסקו כמוהו, אין בעד, מובן. אבל לצד שאנחנו אומרים פה שבאמת כאילו לא פסקים כמו רב, כי הגמרא אומרת, כן? מזה שהוא שתק, שמע מן השמים. אז משמע כאילו שהגמרא מבינה שאין, על הצד הזה לפחות, כן? אין הלכה כמו מה שרב אמר. ובכל זאת הוא אמר את מה שהוא אמר לאותו אחד. אז שואל חיים, אז למה הוא אמר לו ככה, אם בסוף ההלכה היא לא כזאת?
כאילו רב
הוא הלכה. בסדר? הוא רואה הלכה ואחרי זה הוא לא עמד מאחוריה. כאילו כשאלו אותו דין האחי הוא כאילו לא מרקן. שאתה. אני צריך להבין את זה. הרימה מפנו, עוד מעט נראה מה הוא אומר על הסוגיה שלנו, בסדר? בואו נראה קודם את הסיפור בדף פי ג' מבא במציא. רבא ברבר חנה, תעברו לנו שכולה יחבית דחמרה. שקה לגלימיו, כן? הפועלים שלו, היו צריכים להעביר חביות של יין, שברו לו חבית של יין. הוא בא לקח את הגלימה שלהם. חבית של יין זה דבר מאוד יקר, ועשרות ליטרים של יין, לקח את הגלימה שלהם. עתו אמרו לרב, אמר לאב לו לגלימי, תחזיר להם את הגלימה שלהם. אמר לדין האחי? אמר לי, אין, פעם הוא לא שתק, כן? למען תלך בדרך טובים. זה גמרא מאוד דומה. למה היא מאוד דומה? כי עוד פעם, יש כאן כאילו בעצם איזה דין ממוני, שרב אומר פה איזה הלכה, שואלים אותו דין האחי, הוא אומר כן, אבל מה הוא אומר? למען תלך בדרך טובים. צריך להבין מה זה התשובה הזאת. מה זה למען תלך בדרך טובים? בגלל, כן, זאת אומרת, זה, במילים אחרות, זה לפנים משורת הדין. למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור, זה פסוק שממנו לומדים את הגדר של לפנים משורת הדין. תלך בדרך טובים, זה לא מה שהתורה אומרת, זה לא הדין הפשוט. אבל תלך בדרך טובים, זה לא ראוי, זה לא מוסרי. למרות שהדין איתך, זה לא מוסרי, יש פה איזו בעיה מוסרית שהיא... יאיב להו גלימה, אחזיר להם את הגלימה. אמרו לי, לא ספיק להם לאותם מפועלים, אני הענן, ותרחינן כולי יומה, וכפינן ולעת למידי, כן? עבדנו כל היום כדי לקבל כסף בשביל לקנות לחם לערב, ועכשיו אין לנו מה לאכול, אנחנו רעבים. אמר לזילה וגריו, תשלם להם גם את השכר שלהם. עבדו יום, סיכמת איתם שכר יומי, תתן להם את השכר. אמר לדין האחי, כאילו עד שהוא מתאושש מזה שאמר לו, אחזיר לו את הגלימה, שהוא הפסיד חבית של יין, עוד אני צריך לשלם להם על העבודה. אמר לאין, ואורחות צדיקים תשמור. בסדר? פה את התרגום, לא שאלה. אז אנחנו רואים שיש כאן מתחילים לזהות איזו שיטה של רב, נכון? רואים פה כאילו שיש פה איזה משהו שרב מורה לא לפי הדין הפשוט. כן, גם השאלה הזאת חוזרת, דין האחי חוזרת בשתי הסוגיות, רואים שהיא מאוד דומה, כן? זאת אומרת, היא על אותו נקודה, שרב מורה זה הלכה, והיא כנראה היא לא בדיוק לפי הדין הפשוט, ופה זה מואר לנו יותר, כי פה הוא גם מסביר, אצלנו הוא לא הסביר, הוא פשוט שתק. אצלנו הוא אומר, זה לפנים משורת הדין, כן? מה אתה הולך בדרך טובים? אמר חיים, כן, שזה אולי בגלל ששואל אותו רבא ברבר חנה. זה לא סיפור סתם. פה זה רבא בר בר חנה, אז הוא אומר לו, תקשיב, לך זה למה אתה הולך בדרך טובים. לא הייתי אומר דווה לכל אחד, כן? אבל אתה צריך ללכת בדרך טובים, הוא חוץ צדיקים לשמור, הולך לפנים משורת הדין, בסדר? בשבילך, כן, בשבילך הדין הוא ככה. זה סטארט דה סטרי. בשבילך הדין הוא ככה, למה? כי זה לפנים משורת הדין. אז הדין הוא לפנים משורת הדין. כאילו הוא אומר לו, בשבילך הדין הוא לפנים משורת הדין. יש דין כללי, אבל לך אתה לא יכול ללכת בדין הכללי. לך הדין הוא לפנים משורת הדין. אם אתה תלך בדין הכללי, יש בזה איזה פגם. עכשיו, נראה שרב למד את זה מרבי חייא, שהדוד שלו, יש גמרא בבבא קמא דף צדיק ט', הייתי את אחזיה דינרה לרבי חייא, הראתה לרבי חייא דינר. בעצם היא שאלה אותו, האם זה דינר טוב? כן, אני לא מבינה בכסף, זה דינר טוב, אני יכולה להשתמש בו, לסחור איתו, אמר לה, כן, מעולה. למחר ראתה לקמא ואמר לה, אחזיתי, ואמרו לי, בישהו, ולא כנפיק לי, כן? אני הלכתי, כנראה שהיא לא סתם באה לשאול אותו, כנראה שמשהו, מישהו קנה ממנה משהו, והביא לה דינר, אמר, רגע, אני רוצה, לא רוצה להתקע עם 10 שקל מזויף, כן? הלכה לרבי חייא, הראתה לו, זה טוב הדינר הזה או לא? אמר, כן, הוא אומר לו, אל תדאגי. לקחה, למחרת היא חוזרת, תקשיב, אני הלכתי לקנות, ואומרים לי שהוא מזויף, או שהוא לא טוב, או לא, כן, אני לא יכולה להשתמש בו. מה עושה רבי חייא? אמר לי לרב, עוד פעם, בסדר? רב שאני נמצא עם רבי חייא הזאת שלו, לומד ממנו כנראה. אמר לי לרב, זיל חלפן יאללה, לך תביא לה, קח את הדינר הזה, תביא לה דינר אחר משלנו. וכתוב הפנקסי דן עסק ביש. תכתוב על הפנקס שלי, זה עסק ביש. ומה ישנה דנקו ואיסור דפטירי? כן? שהם שני שולחנים. נקו ואיסור, שתי שמות. זה שמות של שני שולחנים שעסקו בהחלפת כספים. שהם פטורים, שהם לא צריכים, אם הם טועים, הם לא צריכים להחליף. משום זה לא צריכי למיגמר, הם בקיעים במטבעות. רבי חייא נמי לב למיגמר קבאי, רבי חייא גם היה בקיא במטבעות, כן? אז למה הוא צריך להחליף? זאת אומרת, כשמישהו לא בקיא והוא רק ככה, לא בדק את זה כראוי, אז בטח, אז הוא חייב להחליף. אבל כשמישהו בקיא, בגלל זה באים אליו, והוא ענה תשובה, אז גם אם אחר כך זה יתברר שזה טעות, בסדר, אז זה אין לו על זה אחריות. כאילו, דווקא, כי זה לא שהתייעצו איתו, זאת אומרת, זה לא שהיא, אם היא הייתה משלמת להם או משהו, אז יכול להיות שהם נותנים לה אחריות על התשובה. אבל זה כמו דיין, כן? דיין שפוסק דין בלי שהוא מומחה, אז אם הוא טעה, הוא חייב לשלם. אבל אם הוא מומחה, יכול להיות טעות. לפעמים אין לו דיין מה שאין עברות, יכול להיות שבסוף הדין מתברר כטעות. בסדר, ברגע שאני עשיתי כאילו את המקסימום מבחינתי, למדתי את העסק, לא ראיתי סתם ככה מהשרבול, יכול להיות טעויות. אז כשבאים להתייעץ, לוקחים בחשבון. אחרת אני גם לא רוצה לייעץ לך. בסדר, אני דן בחינם, אני ייעצתי בחינם, לא רוצה. אם אתה מייעץ ברשלנות, אז אתה אשם. אבל אם אתה בקיא, אתה לא יודע בדיוק, אז אתה לא אשם. אלא אם כן, אתה חתמת למישהו שאתה נותן לו אחריות, כן, שהוא שילם לך בשביל זה, בסדר, זה סיפור אחר כבר. אז למה רבי חייא, גם הוא היה בקיא במטבעות, אז למה הוא החליף לה? אומרת הגמרא, רבי חייא לפנים משורת הדין הוא דאבד. רבי חייא עשה לפנים משורת הדין. אנחנו מוצאים פה איזושהי שלוש גמרות כבר, של רב ורבי חייא, שזה בשלושתם רב מוזכר, כנראה שהוא למד מרבי חייא את הדוד של אותה הנהגה הזאת של לפנים משורת הדין, ורואים פה איזו שיטה כבר, בסדר? שצריך להבין את השיטה. תראו רגע את הגמרא בבא קמא, את הפסוק הזה שראינו קודם, כן, הודעת להם זה בית חייהם, זה לא הפסוק הזה. נתני רב יוסף, הודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, אשר ילכו בה, זו ביקור חולים, בא זו קבורה, את המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. יש שתי בחינות. בעצם הפסוק הזה רואים שיש שתי בחינות. יש את המעשה זה הדין, יש הנהגה אחת שהיא הנהגה של הדין, ויש הנהגה אחת שהיא הנהגה של לפנים משורת הדין. שבפשטות זה ההבדל בין הנהגה של רב להנהגה של שמואל. ההנהגה של שמואל היא ההנהגה של הדין. של שמואל הוא דיין, הוא בקי בדינים, בקי בדיני ממונות, לכן הלכה כמוהו בדיני. כי הוא בקי, הוא היה דיין שבאים, כשרוצים דין תורה, באים לשמואל, הוא הסמכות. הרב לעומת זאת, שיטתו הייתה לא לדון על פי הדין, אלא לפני משורת הדין, לפי הערך המוסרי. זה מתאים קצת, כן, הרב סיגליס הזכיר את זה במחלוקת בסוגיות שלנו, בין רב לשמואל, עם איזה אדם, מושן, שהעיקרון של רב זה הפגם המוסרי, שהוא גורם לכל הנזקים, והעיקרון של שמואל זה החפצה של המזיק. זה עוד פעם, האם אני דן את הדין מצד של החפצה של הדבר עצמו, מצד האדם, הירידה המוסרית של האדם. ככה אמר רב סיגליס, סתם שאני חוזר על... זה כבר פרט, אבל הכלל של מחלוקת רב שמואל, ששמואל הולך, הוא ההנהגה שלו בדיני תורה היא על פי הדין של התורה, ורב ההנהגה שלו על פי לפני משורת הדין. איך אפשר להגיד על פי משורת הדין? צורה פשוטה, כשבאים לרב, כאילו נסבר את האוזן, הוא אומר, תקשיבו, אתם רוצים דין תורה? אני לא עושה דין תורה, דין תורה תלכו לשמואל. אתם רוצים שאני אגיד לכם מה לדעתי מוסרי, מה נכון לעשות? זאת אומרת, מה נכון לעשות מצד גם הלפני משורת הדין, מצד מה ראוי, התורה אומרת הדין, כאילו מה הגדר הדיני בבית אדם לחברו, מי חייב למי. אבל גם אחרי שהתורה...
זה לא מוסר.
גם רב בעצמו יש מקומות שהוא יגיד, פה צריך ללכת לפי הדין. זאת אומרת, לדוגמה, יכול להיות שמוסרי נגיד לעשות משהו, אבל במקרים מסוימים, סתם ניתן דוגמה, בסדר? יכול להיות שיש מישהו, אם הוא מתחיל לנצל כבר את המצב המוסרי, אם הפועלים האלה עכשיו התחילו להרים שם ולעשות כל יום, יכול להיות שרב יגיד, טוב, עכשיו אנחנו נחזור לדין. כן? אני רואה שכבר המוסר הזה הוא כבר, הוא לא מביא להטבה המוסרית. לכן התורה אומרת, מה הדין? הדין זה מאוד חשוב להגדיר את המסגרת קודם כל. כדי שגם כשעושים לפנים משורת הדין, יודעים שזה משהו שהוא עובר. גם כשרב עושה משהו, הוא יודע שזה לא הדין, זה כאילו לפנים משורת הדין. חשוב להגדיר את ההבדל הזה, בסדר?
אבל בגלל שההגדרה שהרב אמר, שרב עושה לפני משורת הדין בצד המוסרי יותר. כן. כאילו אתה פונה למה מוסרי לעשות.
אולי יש דברים שחייב בדין השמיים ובתור בדין אדם. ואז הוא אומר לך, אני כאילו, כנראה זה לא מוסרי, אבל אפשר לחייב אותך מהדין. אז אני גם אחייב אותך מהדין.
זה קשה לומר שהתורה במובן מסוים.
כן. אני לא חושב שזה לא מוסרי. זה לא בבחינת סור מרע, אי אפשר להגיד שהתורה חס ושלום זה כאילו משהו שהוא לא, אי אפשר להגיד את זה. אבל בבחינת עשה טוב, זאת אומרת, התורה היא קודם כל אומרת, תראה, יש הרבה פעמים שתורה אומרת, תקשיב, מגיע לך. אבל, וזה חשוב להגדיר מה מגיע. חשוב קודם כל בין אנשים להגדיר מה מגיע, מה שורת הדין, מה הצדק, קו הצדק הפשוט. ולמרות זאת, לא תמיד כדאי לחיות במקום של מה מגיע לי. לא על כל דבר כדאי לעשות מלחמות, יש דברים שעליהם כדאי לעשות לפנים משורת הדין. נכון, מגיע לי עכשיו להוציא כסף כזה וכזה. אבל יותר טוב עכשיו, כדי שאני אתרומם מבחינה מוסרית, לא שזה לא מוסרי, אם אני רוצה עכשיו ללכת לפי הדין, זה מוסרי לגמרי. זה בסדר. אבל יש מקום של להתרומם, לעשות לפנים משורת הדין. בסדר? זה לא שהדין תורה הוא שלילי, אבל יש מקום להתרומם עוד.
מה המקום
שלו? יש הרבה כיוונים אפשר לגשת לזה, ניתן מבחינה מסוימת. הרב כותב על זה שדברים שהאבות עשו ברצון, בבחירה, אצלנו זה כבר הפך לחיוב. כן? סיפורים בגמרא על זה שרבה, אני חושב, נדמה לי שאימא שלו עשתה לו כיפה, כדי שלא יראת שמיים. היה מידת חסידות, לא הלכו עם כיפה בתקופת ככה משהו, בתקופת האמוראים. לא היה, לא כולם הלכו עם... והיום אנחנו זכירו, כן, מי שמוריד את הכיפה כבר, וואו, זה כאילו, כבר... אז אתה אומר הרב, יש מקום בתורה לדין, גם במצוות, לא רק בדיני ממונות, יש לדין, שזה המסגרת. משהו הכרחי לעצם הקיום, התורה מגדירה כדין, כדי שלא יהיה בחירה לאנשים. אבל הבחירה שלפני משורת הדין, זה בעצם המקום שאיפה הרצון שלי, איפה אני מתחבר, איפה אני מתנדב מעצמי, כי אם הכל היה דין, אז כאילו, אז לא היה לי מקום להתבטא שאני רוצה כאילו להדר, איפה אני אהדר. אם כל הידורים הופכים להיות דין, אז איפה יש לי מקום להדר? ואז זה הופך את הכל להיות באונס, בהכרח, בכפייה, ואין כמעט מקום לביטוי של הרצון האישי שלי. ודווקא נתינת מקום ללפנים משורת הדין, זה, זה, זה נותן עכשיו את המקום לאדם, זה מאוד חשוב בחינוך גם, כן? גם נגיד בחינוך ילדים. אז, אז, אז משהו הוא הדין, לא מבטרים עליו. אין לך בחירה עכשיו אם להתפלל או לא. לא שעכשיו בגלל זה עם החגורה, כן? וזה מצד של האבזן, אבל, 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 אבל מצד האמירה, זה אתה עושה, נקודה, כן? לא, לא בחירה. אבל אם יש עכשיו דוגמה, הידור לידע לקום ותיקין, אם אבא עכשיו יכריך את הילדים שלו יום יום לקום ותיקין, זה לא נכון. אתה לא נותן להם, תן להם מקום גם לבחור ש, שמעצמם יגיעו להחליט אם, אם קיים ותיקין או לא, גם כי הם לא חייבים, ואם הם יחליטו לא לקום ותיק, כל כך שאנחנו נזכים. אבל גם אם יחליטו לא לקום ותיקין, א' זה בסדר, זה בסדר גמור, לא? וב' שאם יחליטו תגיע לקום ותיקין, שזה יהיה מתוך רצון פנימי, זה יש לזה מעלה הרבה יותר עליונה. יש חיסרון כשהכל הוא רק מתוך דין, כן?
היה איזה יום קיבל חשוב במקרה ספציפי, כמו זה עם החוויות. מהדין הוא, הם לא יכולים באמת להחזיר לו.
כן.
אבל לפי משורת הדין, הוא אמר לו, הם אני, אם אתה, זה, הם עבדו בסופו של דבר. כאילו, לפי משורת הדין, אתה כן צריך שלם להם.
כן, אבל שואל צוריה, אם זה נכון ומוסרי, אז תורה תגיד, זה הדין.
לא, אבל נכון ומוסרי, בתור כלל אתה לא יכול לקבוע את זה. כן. אבל בתור מקרה פרטי, אתה יכול להסתכל על כל מקרה.
יפה, אז זה עוד תשובה. זה קשור גם לדבר הראשון. באמת, זה טוב מה שאתה אומר. זאת אומרת, יש גם, אני אסבר אחד למה חשוב להבדיל בין הדין לפני משורת הדין, כדי לתת את המקום של הבחירה, שאני עכשיו בוחר לעשות לפני משורת הדין, זה מגיע מהחסד, כן? זה לא דין, זה חסד עכשיו. לפני משורת הדין זה החסד, שהוא כאילו יותר פנימי מהדין. והסבר נוסף, שהוא קשור ודאי, והוא משלים את הדבר הזה, מה שאומר שמעון, זה נותן מקום להבדלים בין אנשים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שלכולם ככה יעשו. יש אדם להגיד, וואנה, הם שברו לי את הזה, כאילו מה, בשביל מה שווה בך שהבאתי את הפועלים האלה? והוא צודק גם כן. יכול להיות שעכשיו ההפסד הזה, זה, הוא מאוד צריך את הכסף. אפשר שהם עניים, אבל מה אני אשם שהם עניים? אני כאילו לא אמרתי להם לשבור את זה, הם לא נזהרו. בעיה שלהם, זה לא דין שאפשר להגיד אותו לציבור. אבל אומר רב, אתה רב אור בר חנה, כן? לך, הדין הוא כן, לוותר, להפסיד פה את הכסף. כי יש פה פועלים שהם...
זה לא חסד.
מה?
הוא אומר לו את זה בתור...
אתה במדרגה של חסד. אצלך החסד כבר... הכל זה יחסי. אתה, בגלל שאתה במדרגה העליונה, זה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים וקחו את השערה. מה שלא נחשב חטא אצל אדם במדרגה יותר פחותה, אצלך זה נחשב כבר שזה לא הדין. הרב כותב, ראינו את זה בעולת ראייה. שלמה מדתות של יצחק זה דין, זה קשור למנחה, הפרחת הנפש בכוחות חדשים, כי זה הדין, כאילו, מה זה הדין? זה המצב הראוי, הסדר של הנפש הזאת. כי הסדר של הנפש שלך הוא ללכת לפי החסד. אם אתה לא הולך לפי החסד, לך זה לא פגם רק בחסד, זה פגם גם בדין. לאדם אחר זה רק פגם במידת החסד. אבל אצלך זה גם אתה יוצא מהסדר הראוי הנפשי שלך, אם אתה לא עושה את זה.
שואל אותה על דין האחיר, אז הוא אומר לו, כן, זה באמת דין.
אבל כן, בדיוק אומר כן, אבל למה? למה אתה הולך בדרך טובים? לך זה דין. כי אתה צריך ללכת בדרך טובים. לאדם רגיל לא הייתי אומר את זה. לכן באמת לא במקרה של הנרגה, הוא לא אמר כן דין האחי. אבל בכל זאת הוא אמר את מה שהוא אמר. אומר הרמ"א מפן, ופה אנחנו כבר נכנסים. עוד מעט, לפני שניכנס לרמ"א מפן, אז קודם כל בואו נסביר את הסברות. מה ההבדל בין גנב וגזלן ונזיקין, ומכאן השאלה של שואל. מדוע גנב וגזלן לא שמים להם, ולנזיקין כן שמים? בית גנב וגזלן הם קנו את החפץ. יש קניין של גניבה, גזלה. זה שהיה שינוי רשות, הם הוציאו על מנת לקנות, הם קנו את החפץ. לכן כל נזק שקורה עכשיו, הוא קורה למי? ברשות מי החפץ? ברשות הגנב והגזלן. אז הם לא יכולים לבוא ולהחזיר את החפץ. הרי שלך לפניך, רק ש... לא, אתם, הנזק קרה אצלכם. אתם לקחתם חפץ שלם, אתם צריכים להחזיר חפץ שלם. אתם לא יכולים להחזיר לי בתלעים עכשיו. לעומת זאת בנזיקין, החפץ נשאר כל הזמן אצל הבעלים. לא היה פה שינוי רשות. רק מה? אני בטעות, לא בטעות, באתי והזקתי עכשיו לשור שלך. לא קניתי אותו. השור, הנזק קרה אצלך. אז מה מיוחס אליי? רק עצם הנזק. לכן עושים שומה כמה שווה הנזק. עכשיו זה קודם כל, על זה כולם מודים, על זה אין שאלה. מובן קודם כל מה ההבדל בגנב וגזלן לבין נזקים? השאלה איפה קרה הנזק? בגנב וגזלן הנזק קרה של הגנב והגזלן, כי הם קנו את השור בגניבה. אז לכן הם לא יכולים לעשות שום מעל הנזק, כי הנזק אצלם, הם צריכים להחזיר שור מעולה כמו שהם לקחו. אותה נקודה שהם לקחו צריכים להחזיר. לומר זאת בנזקין, הנזק קרה אצל הבעלים, כי הוא היה אצלך, רק אני הזקתי לו בטעות. אז פה אני צריך לשלם רק על הנזק, לא להביא שור חדש. השור הוא כל הזמן נשאר שלך. אני צריך לשלם את ההפרש, כמה שהשור הזה עכשיו נפחת. מכאן מגיעה עכשיו השאלה לגבי שואל. בשואל יש שני צדדים, שלכן הגמרא מתלבטת. יש צד להגיד ששואל, הוא גם כן יש בו צד של קניין. תראו את תוספות, מקור 8. ואין הוא טעמה דמנדה אמר אף לשואל, כיוון דחייב באונסין, נמצא שכנאו משעה שהוציא מיד הבעלים, והדמים הוא דנתחייב, כמו גנב וגזלן. שואל, יש דבר מיוחד, שהוא חייב באונס. מה זה אומר שהוא חייב באונס? זה אומר שכאילו עכשיו, כל מה שקורה לבהמה זה קורה אצלו. לכן אפילו באונס, שהוא לא השם בכלל, כן? אז יש לו איזה חיוב. למה? כי הוא קנה כביכול, שואל, שומעים את זה גם קצת בשם שלו, כאילו, הוא שואל, צריך אחר כך להשיב, כאילו זה עכשיו כאילו, יש כאן שאלה, ואחר כך תהיה תשובה, זאת אומרת, כרגע זה כאילו לא אצל הבעלים. ועכשיו הוא כאילו הפך להיות הבעלים לאיזשהו זמן מסוים, הזמן שהם הגדירו בהסכם ביניהם, אחרי זה הוא יחזיר, ואז הוא יחזיר את החפץ לבעלים מחדש. אז יש סברה להגיד, וזה מתבטא בזה שהוא חייב באונסין. אחרת למה הוא חייב באונסין? כי הוא עכשיו הבעלים, אז אפילו אונס, זה בחיוב שלו, זה פותח לנו שאלה, לא לעכשיו, למה באמת המחמת מלאכה הוא פטור. בסדר, אבל זה סיפור בפני עצמו. מכל מקום זה הסברה, אבל יש צד אחר, שהרי הכלי עדיין שייך לבעלים, כן? למרות שכאילו הוא חייב באונס, אבל עכשיו אם ישאלו של מי הפרה הזאת, מה התשובה? של הבעלים, זה לא שלי, אני רק בינתיים משתמש. אז זה בדיוק ההתלבטות בשואל, איך להתייחס לשואל. הוא איזה מעמד ביניים, בין גנב וגזלן שלגמרי קנו את החפץ, ורק התחייבו עכשיו להחזיר אותו, בסדר? לבין נזיקין שבכלל לא קנה את החפץ, בשואל זה עומד באמצע, יש סברה ככה, סברה ככה. ולכן זאת ההתלבטות של הגמרא. ופה אנחנו נכנסים עכשיו להבין את המחלוקת בין רב לשמואל. אומר הרמ"א מפאנו שראינו קודם, הבאנו פה רק את ההסבר על הסוגיה שלנו, פרק השואל גבי נרגה תבירה, סבר רב שאין לצרף שברי כלים בתיקון. ואינו סברי, כל מידי איתה בכלל תיקון, ובלבד שיהיה בו שווה פרוטה, ושניהם יחד תורה, מסכם הרמ"א מפאנו. זאת אומרת, שתי הסברות הן תורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז אנחנו לא נבוא, בטח שלא נבוא, לא רואים להסביר מה זה שברי כלים ומה זה תיקון, אבל אתם שומעים כבר שיש פה ביטוי לדברים מאוד פנימיים. מכירים, מן סתם שמעתם פעם את הביטוי של שבירת הכלים, של עולם התיקון. לא יודעים להסביר מה זה אומר, אבל הרמ"א מפאנו לוקח אותו למקום מאוד פנימי. אבל לסבר את האוזן, הרב ויצמן מסביר ברמה יותר פשוטה שאנחנו קצת יכולים להבין. יש שתי צורות להסתכל, כן? כשאדם שאל חפץ והוא נשבר. אם אני אגיד שהוא צריך להחזיר את הכלי, אז הצורה הכי שלמה להחזיר את הכלי זה להחזיר כלי חדש. כי כלי שבור הוא כבר לא כמו כלי חדש שלם. אבל אם אני מסתכל מצד הערך הממוני של הכלי, כאן זה לא משנה. לא משנה, כאילו, אם אני מחזיר לך כלי חדש ששווה 100 שקל, או שמחזיר את הכלי הזה, שהוא שווה עכשיו 70 ומוסיף עוד 30 שקל. בסוף את הערך הממוני החזרתי לך את אותו ערך. וזאת השאלה. כאן עכשיו המחלוקת בין רב לשמואל. גם רב מודה, כן, שבשאלה מצד הדין עצמו הכלי הוא עדיין ברשות המשאיל, והוא נתן לו רק את זכות השימוש, כן, אבל הכלי הוא ברשות המשאיל, ולכן מצד הדין עצמו אפשר לעשות שומה. ולכן כששואלים אותו רב כהנא ורב אסי דין האחי, אז הוא שותק. אומר, הדין עצמו אפשר לעשות שומה בשואל, כי באמת החפץ עדיין של הבעלים, אז הוא לא צריך להחזיר לו חפץ. הוא צריך רק לשום את הערך שפחת כאן, אז אפשר לעשות שומה. אבל לפנים משורת הדין, אומר רב, תסתכל על המציאות. לא רק על הגדרה הקניינית. במציאות, מה קרה כאן? אני עשיתי איתך חסד. נכון? השאלתי לך, זה דבר שכבר התחיל מחסד. נתתי לך כלי. בסוף מה קורה? אני מקבל כלי שהוא כבר פחות טוב. נכון שאתה משלים לי את הכסף, אבל אם הייתי רוצה לשים את הכסף, הייתי יכול למכור את הכלי ולקבל את הכסף של הכלי. זה לא מה שרציתי. אני נתתי לך כלי כי היית צריך. לפנים משורת הדין, ראוי שאתה תחזיר לי כלי חדש. אתה שואל אותי, דינה אחי? לא, מצד הדין הקנייני הפשוט, אני מודה לשמואל. אני מודה לשמואל שבצד הדין הקנייני הפשוט, אני לא יכול להגיד שדינה אחי, באמת, בגדר הקנייני, החפץ עדיין שייך לבעלים, ולכן רק כל הנזק קרה אצלו, כמו בנזיקין, ולכן אפשר לעשות שומה. אבל אתה שואל אותי מה ראוי מצד המציאות, תסתכל בצורה רחבה על המציאות הזאת, ראוי שתחזיר לו גרזן חדש. לכן, עכשיו דבר כזה, הוא שוב כמו שראינו שהוא גם נובע מעומק של ההתייחסות למציאות של השבירה והתיקון, במבט יותר רחב, שרב עצמן לא מסביר לנו את זה כאן, אבל זה דבר שאין דרך הגמרא להגיד את זה. זה יסוד עמוק, שלכן הוא מופיע בגמרא בשאלה בלי תשובה. שואלים את רב, הוא לא עונה. כי זה משהו שהוא הוא לא ברובד הפשוט. בסדר? זה בצורה, בהתבוננות יותר מעמיקה, בצורה יותר רחבה על המציאות, ולכן רב לא עונה את זה. כן. אז אני אסכם ונגיד עוד דבר קטן. ראינו שקודם כל מאוד משמעותי להבין שבסוגיה, מי הדוברים בסוגיה. זה לא סתם שאלה האם שמין לשואל או לא שמין לשואל. העובדה שהמחלוקת פה היא בין שמואל, זאת אומרת זה דין ששמואל אומר ורב מודה לו, בעצם אנחנו שומעים פה את המבנה, שאנחנו מדברים פה, הכותרת הכללית היא בדיני ממונות, ופה רב מודה לשמואל, כן? בסיפור מצד עצם הדין הוא מודה לשמואל, רק שלפעמים הוא מורה כהוראה פרטית, אומר זה לא הדין, אבל כהוראה פרטית, לפנים משורת הדין. עוד פעם, אם היו שואלים אותו זה, אם שואלים אותו זה הדין, לא, אתה רוצים את הדין תלכו לשמואל, כן? אבל אני אומר, מצד המבט הכללי למציאות, תלכו פה לפנים משורת הדין, ראינו שזה גם שיטה של רב. בסדר? ראינו שזה שיטה של רב, דרך כמה סוגיות ורבחיה כל הסיפור, וראינו גם כלל נוסף של מקורות פנימים לסוגיות הגמרא, המקור שהרמה מפן מסביר בצורה עמוקה פה, את הדברי רב ששוב לא זכינו להבין לעומק את כל המשמעות, אבל כן קצת נגענו. דבר אחרון, שעל השיטתו הרב עצמן מרחיב אותו פה בזהירות לרובד יותר עמוק, שאנחנו הזמנו אותו לשיטתו לפי כל מיני ממרות של רב, כל מיני סיפורים שראינו בשתי סוגיות בבא קמא, או סוגיה בבא מציע. אומר הרב עצמן שיש פה גם שיטה במדרגה הפנימית, כן, של רב שמואל. אני אקריא לכם לפי דברי הרב ויצמן. אחר בקשת המחילה נראה להתאים את הדברים על פי דברי הארי על שורשם של רב שמואל. אומר הארי בשאר הפסוקים, זה סוד טרן המוראין שבתלמוד רב שמואל, כי שמואל נקרא אריוך כנודע בגמרא לפי שהוא מן בינה, אבל רב הוא בזיר אנפין. זה בחינה של דין, זה בחינה של חסד, בלי להיכנס כל הספירות, בסדר? שמואל קשור בשורשו לבחינות של דין, רב קשור בשורשו לבחינות של חסד, ולסיבה זו הלכה כשמואל בדין לגבי רב, כי הוא בסוד הדינים העליונים שבבינה. אז אנחנו לא מבינים בדיוק פה מה אומרים, ואנחנו רואים שהשיטות במימרות שלהם, אומר האריזל, שהן נובעות מהשורש הנשמתי שלהם, ששמואל הוא ממדרגת הספירה הזאת שקשורה לדינים, רב המדרגה הזאת שקשורה לחסדים, ומפה גם נבע הכלל, שהוא כאילו כלל הלכתי פשוט, כן, הלכה כשמואל בדיני, הלכה כרב ביסורי, מבינים שזה כלל שנובע, גם הכללים של פסיקה גם הם נובעים מפנימיות התורה, וזה מרחיב לנו את המבט לשיטה, אתה שוב צריך זהירות, כי אנחנו בעניותינו, מי אנחנו שנבוא לדבר בכלל על התנאים והאמוראים הקדושים. אבל אריזל אומר, וקצת להתאים ולסבר את האוזן, אנחנו רואים שזה על גבי הלבוש, אנחנו ראינו את זה דרך הסיפורים והמאמרות של רב, מול שמואל, הדבר הזה הוא גם מתאים לנשמה הפנימית שחושף לנו האריזה, ששוב בלי להבין לגמרי מה זה אומר, רואים שעוד פעם, מקום שנשמה וגוף מתחברים, שהשורש הרוחני שלהם הוא גם בא לידי ביטוי במאמרות שלהם, בגמרא ובשיטות שכל אחד הלך בעניינים האלה. טוב, טוב.